מדידה זו היא עבודה קשה וכבדה, ולא קל למדוד. לפעמים אדם לא יודע למדוד לבד, רוצים לבנות בניין ומבקשים תוכניות מדידה, אז מי שרוצה לבנות בניין הוא לא מודד לבד. יש אדם שהוא מומחה, מודד מומחה, קוראים לו והוא עושה את המדידות. לפעמים המחנך לא יודע למדוד לבד, הוא צריך להיעזר, אם זה במוסד גדול צריך לפעמים לקחת, אם יש לו מנהל טוב או איש חינוך טוב, צריך להתייעץ לפעמים אחרים שיעזרו לו למדוד את המצב. לא תמיד, אדם לפעמים אומר, אני לא יודע למדוד, תן לי תוכנית עבודה, תגיד לי מה המצב, אני אחר כך ידע איך להתמודד. אדם לא חייב להיות מה שנקרא קולבויניק, יודע הכל. יכול להיות שתחום מסוים מישהו אחר יעזור לו, אבל לפחות שנדע מה נדרש מאיתנו. נדרש מאיתנו מדידה, אנחנו יודעים לעשות את זה לבד, מה טוב, לא יודעים, נקרא למודד מוסמך, ושיעזור לנו למדוד את מהותו של הכיתה, של התלמיד, של המכונס. מדידה זו היא עבודה קשה וכבדה. יותר ממדידתו של המורה, המודד מהות תלמידו. מורה שבא למדוד מהות של תלמיד הוא מודד שכל, IQ, יכולת הבנה, הוא לא מודד מידות. יותר קל למורה למדוד מאשר לתלמיד, למחנך למדוד. המורה יש לו חומר מסוים, הוא צריך, יכול לשער, האם ילד בגיל הזה מסוגל, ניסה וראה שזה גבוה מדי, הוא הולך אחורה. מאוד מהר הוא יכול לתפוס את עצמו מה נדרש. מחנך זה עבודה הרבה יותר קשה. צריך לדעת מה חיצוני, מה פנימי, מה דבר שהילד עושה וזה לא באמת, מה הוא כן עושה באמת, זה חדירה הרבה יותר לעומק. אז קודם כל בוא נראה מה נדרש ממורה, שזה גם לא קל, אבל לפחות יותר קל ממחנך. הרב העוסק בהוראה וחפץ להעמיד את תלמידו על בסיס ידיעה והבנה במושכלות. מה זאת אומרת? רב לא מספיק שהוא פשוט העביר חומר, זה לא חוכמה. להעביר חומר והתלמיד ידע לחזור על החומר, אז גם מכשיר הקלטה מעולה ידע לחזור על החומר בצורה מדויקת. אבל זו המטרה של המורה. בדיוק, המורה צריך שהתלמיד, גם אם הוא ידע, גם אם הוא יהיה לבד בלי המורה, גם אם הוא ייקח, למשל, נגיד, הוא מלמד אותו גמרא. אז גמרא יש, ברוך השם, הרבה מסכתות בש"ס. ולא עוברים עם כל התלמידים על כל הש"ס. לא מסוגלים, אי אפשר. כמה יכולים להספיק בשנה, בכיתה? מספיקים כמה דפים, תלוי באיזה רמה של כיתה. הספיקו דף, שניים, שלוש. מקרה הטוב, הספיקו פרק שלם. אבל זה הכל מה שאנחנו רוצים שהילד ידע, פרק אחד. יש, לעין הרע, עשרות או מאות פרקים. הרב צריך ללמד את הילד מיומנות, איך לומדים גמרא. אז הוא, את המיומנות הזו הוא לומד איתו על הדף המסוים הזה או על הפרק הזה, אבל הוא חייב לתת את הדעת איך לא רק מעבירים את החומר, חוזרים כמו תוכי, הילד חזר, עשה מבחן, ידע, ברוך השם, ממשיכים לדף הבא. זה מורה מתחיל שלא יודע מה נדרש ממנו. מורה טוב צריך לדעת איך אני הופך את התלמיד לתלמיד שיודע לבד ללמוד אחר כך דף גמרא. בדיוק, כן. ולכן, אני זוכר באחד המחנכים שחינך את אחד השנים את הילד שלי, היה מחנך מאוד מאוד טוב, שהוא לימד, אפשר לומר, לימד את הילדים איך לומדים גמרא. בשנה שהיו אצלו, פשוט ידעו לקרוא, להבין, להסתדר לבד. המורה הזה היה לו סדר, פעם בשבוע היה במשך שעה אחת או חצי שעה, כמה שהוא קבע, אחד מהילדים היה צריך לעמוד בפני הכיתה וללמד קטע בגמרא. לא את הקטע שלימדו בכיתה, שהילד יבחר לבד בעזרת האבא, בעזרת סבא, בכוחות עצמו, לא משנה, שיבחר מכל השס איזה קטע שהוא רוצה שקרוב לליבו, והוא צריך לבוא לכיתה ולהעביר את הקטע הזה לכל התלמידים. וככה הוא נתן, עכשיו יש ילדים שלא מוכשרים לזה, אז אוטומטית הם, עוד מעט נראה, הוא עשה, מהם הוא הפיק נקודות אחרות, אבל מה הוא בכל אופן הרוויח? שאותם תלמידים ששייכים לזה הוא לימד אותם איך לומדים גמרא, הוא לימד אותם איך מלמדים גמרא. זה מורה שהראה לעצמו שליחות לא רק להעביר ידע אלא להקנות כלים איך ללמוד. עכשיו כדי לעשות את זה הוא צריך להכיר את המהות, להכיר את המהות של התלמיד, לדעת אם הוא שייך לזה, איך לעזור לו באופן כללי להתקדם לכיוון הזה. זה נקרא הכרת המהות לפני התחלת העבודה. הרב העוסק, זה מה שאמרנו כרגע, הרב העוסק בהוראה וחפץ להעמיד את תלמידו על בסיס ידיעה והבנה במושכלות, הנה בהכרח שימדוד מהות כישרונות התלמיד וחושיו. צריך למדוד את המהות של התלמיד ואיזה חושים יש לו. יש תלמידים שהם מוכשרים, יש להם חושים בתחום אחד, ויש אחרים בתחום אחר, והמורה חייב לפתח את החושים האלה. כמו שלמדנו בפרק הראשון, שכל חוש, אם לא משתמשים איתו, הוא מתנוון. ואם משתמשים איתו, אם משפשפים אותו, אז הוא משתבח. המורה הטוב, למשל, יום אחד הוא צריך לבוא לכיתה, ולשאול שאלות כאלה של חידוד, שרק ילדים מסוימים, שיש להם תפיסה מהירה, יוכלו לקלוט, יש כאלה שלא. אבל הוא מפעם לפעם חייב לזרוק את השאלות חידוד, כדי לשפשף את הכישרון של אלה שיש להם רעיונות של המצאות. פעם הוא צריך לתת שאלות שהוא רוצה שיפתרו לו את הבעיה, למצוא הסבר איך פותרים את הבעיה, ואז יותר יהיה ההזדמנות לתלמידים שיש להם את הכישרון איך לפתור בעיה, לא באופן של המצאות, אלא נתן להם חומר, תמצא איך פותרים פה את העניין בצורה נכונה. זה מורה שיודע שמה שמוטל עליו זה לפתח את הכישרון של התלמיד שלו. ועוד לא הגענו למחנך, זה רק מורה, וזה גם לא מדידה קלה. אבל זה מדידה שאפשר ממש לעשות על זה טבלה. יכול לעשות לעצמו טבלה, התלמיד הזה מסוגל לזה, התלמיד הזה מסוגל לזה, ואז הוא יודע לאורך כל השנה, לזה הוא מסוגל וזהו, זה לא דבר שמשתנה, עכשיו הוא רק צריך לפתח את זה. בחינוך נראה שזה מהות נפשית, זה לא טבלה מסודרת, זה דבר שגם משתנה, זה דינמיקה של מצבי רוח, נראה בהמשך, זה דינמיקה של מצב כלכלי, של מצב סביבתי, יש הרבה פרטים שיכולים לשנות כל פעם את המהות ואת המצב של המחונך שלנו. אבל אנחנו נתמקד כרגע בחלק של התלמיד, מה שנדרש, מה הוא צריך לבדוק, זה א' בהמצאה, ב' בהסברה, ג' בהתיישבות. שלושת הדברים הללו, א' ב' ג' זה בעצם חב"ד, חוכמה, בינה ודעת. מה זה חוכמה? חוכמה זה המצאה, בינה זה הסברה, דעת זה התיישבות. אולי נסביר בכמה מילים מה ההבדל בין שלושתם ולמה זה נקרא חב"ד, חוכמה, בינה, דעת. הרבה אנשים חושבים ששלושת הביטויים הללו, חוכמה, בינה, דעת, הם מילים נרדפות לאותו רעיון. מה זה משנה? פעם אומרים חוכמה, פעם אומרים בינה, זה לא אותו דבר. אם אומרים בתפילה שמבקשים מהקדוש ברוך הוא וחננו מאיתך חוכמה, בינה ודעת, אז אנחנו לא מבזבזים את הזמן להגיד את אותו מילה שלוש פעמים, הוא לא קשה הבנה, הוא מבין מה שאנחנו רוצים גם הפעם הראשונה. למה אנחנו צריכים להגיד את זה בשלוש פעמים? כי כל פעם זה בעצם משהו אחר לגמרי. מה זה חוכמה? חוכמה זה כל אחד בוודאי כבר התנסה וגילה לעצמו מה זה חוכמה. חוכמה זה, לפעמים אנחנו נמצאים באיזה בעיה מסוימת. אם זה בעיה שאנחנו למדנו איזה נושא ולא הצלחנו להבין. אם זה בעיה שנפלה עלינו ואנחנו לא יודעים איך פותרים. כל בעיה, לפעמים אנחנו ככה מאוד מאוד טרודים בבעיה. ופתאום, ככה, כאילו מלמעלה, הבריק לנו איזה רעיון, ואנחנו בשנייה אחת מרגישים כזה עושר פנימי, יש רעיון. עכשיו, ההברקה הזו שהבריק לנו, ובאותו שנייה נראה לנו שהבעיה נפטרה. הרעיון, יש לנו כבר דרך לכאורה איך לפתור. יכול מאוד להיות שעוד שנייה אחת תעבור, וההברקה הזו נעלמה כלא היה. רק לפני שנייה היה נראה לי שהכל בסדר והכל נעלם. מה קרה פה? כתוב בחסידות שההברקה הזו שנופלת בראש, זה נקרא חוכמה. נופלת הברקה זה חוכמה. אם אדם יש לו את הכלים ואת הכישורים, והוא יודע איך עושים את זה, הוא יודע לתפוס את החוכמה הזו, ולהוריד אותה לבינה, להוריד אותה לשכל, לסדר מסודר, להסברים, לפתרונות מעשיים, לדבר על זה. אבל יכול להיות, והרבה פעמים זה קורה, או מישהו פתאום התחיל לדבר איתנו באמצע שאנחנו עסוקים, באמצע נפל לנו איזה רעיון, פתאום טלפון, מישהו מדבר איתנו, ואנחנו ממש לא יודעים, ברח לי כרגע מהראש מה שהיה לי. למה זה ברח? כי חוכמה זה הברקה כזו שלא השקלנו בשבילה. היא נפלה מהשמיים, היא נפלה מלמעלה. אם אנחנו נתפוס אותה, היא תהיה שלנו, נוכל לדבר על זה. אבל כשזה רק נופל, זה נקרא חוכמה. כל אדם יש לו כוח החוכמה. כי נפש זה דבר שלם, ואם הוא דבר שלם, יש לו גם חוכמה. יש אבל אנשים שאצלם החוכמה מפותח יותר מכוחות אחרים. יש הרבה מפעלים שיש אנשים שהתפקיד שלהם במפעל זה אנשי החוכמה במפעל. דהיינו, הם כל הזמן צריכים לזרוק רעיונות. הם לא יודעים אפילו רעיון אחד איך ליישם. אף פטנט הם לא יודעים איך מיישמים. הם רק יודעים לזרוק רעיונות. לפעמים הרעיונות שלהם תלושים מהמציאות וזה נגנז באיזה בוידים ונזרק לפח. ולפעמים, אולי אחוז קטן מהרעיונות שלהם יבואו ויבואו לשלב הבא. אבל התפקיד הזה להיות אדם שכל הזמן יש לו רעיונות, יש כאלה אנשים שכל אחד יסתכל בסביבתו, יראה אנשים שכל הזמן יש להם רעיונות, זה כוח כזה, כוח החוכמה, שאצל אנשים מסוימים זה מפותח מאוד. זה נקרא המצאה. כל הזמן הוא ממציא דברים. בינה זה כוח אחר, כמו שדיברנו, מה זה בינה? בינה זה לקחת את הרעיון ולהרחיב אותו. לתת לו אורך, רוחב. למה כתוב בינה יתרה ניתנה באישה יותר מאשר באיש? מכירים את המאמר חז"ל הזה? מה זה בינה יתרה ניתנה באישה? כתוב שההבדל בין האיש לאישה, שאחר כך נולד, ברוך השם, בן בריא ושלם, זה את הנקודה נותן האבא, וההרחבה, 9 חודשים, שמזה נהיה רמח איברים ושסה גידים, זה נותן את האימא. לכן האימא היא הבינה, והאבא נקרא החוכמה. הוא כל הזמן זורק רעיונות, אם זה, לא יודע אם זה נדבק או לא. האישה יודעת לקחת איזה רעיון מתאים וליישם אותו ולהוריד את זה לעולם הבינה. בינה יתרה ניתנה באישה, כך כתוב. בינה זה לקחת את הרעיונות, את ההברקות, ולהוריד אותם, ליישב אותם בצורה נכונה. לכן זה נקרא ב' בהסברה. הסברה זה נקרא, אם אני יודע להסביר את זה, פירושו של דבר שזה כבר נמצא אצלי, תפסתי את זה, אני יודע להסביר את זה. זה בינה. ג' זה התיישבות. מה זה התיישבות? התיישבות זה דעת. מה זה דעת? לכאורה, כשיש לנו חוכמה, יש לנו בינה, אז יש לנו הכל. ההברקה הייתה, הצלחנו להסביר אותה, נו מה חסר? לפעמים, ליישם זה לא דעת, יישום זה מעשה. אז זה לא קשור לעולם הדעת, דעת זה עדיין בעולם שקשור לשכל. כתוב שדעת, כתוב בתורה, והאדם ידע את חווה אשתו. מה זה ידע? ידע פירושו הוא התקשר אליה. דעת זה התקשרות והתיישרות. מה הכוונה? אני אתן דוגמה. לפעמים אנחנו לומדים דברים מאוד מעניינים. אדם הולך, רוצה לעשות את ה-BA או את ה-MA, ראשי תיבות בהמה. אדם רוצה להוסיף לעצמו ידע. הוא למד הרבה הרבה דברים מאוד מאוד יפים, אבל כל מה שהוא למד זה לא נוגע אליו, הוא לא מתכוון, הוא למד, אני יודע מה, רפואה, זה לא מעניין אותו, כשהוא סיים את הלימודים, הגיע הביתה, את כל הספרים הוא שם בצד, הוא עכשיו, זה לא, לא מדבר, הוא לא התקשר לנושא, הוא רוצה להבין את זה בחוכמה ובבינה, זה שלו או לא? זה לא שלו, זה לא עולם שלו. יש לצערנו כאלה שלומדים תורה, לומדים גמרא, לומדים להיות פרופסורים לתלמוד או לקבלה, אבל בחיי היום יום שלהם אין בינם ולשמירת תורה ומצוות שום דבר. מה זה נקרא? הם למדו תורה בחוכמה, בבינה, אבל הם לא התקשרו לנושא. דעת זה נקרא שאני מתקשר לזה. הדבר מתיישב אצלי. מה זה נקרא מתיישב אצלי? האורח שמתיישב, אז הוא כבר הפך להיות...
להתבייד.
כן, הוא כבר נמצא פה. כל זמן שזה רק עבר לידינו... ולא התיישב אצלנו, אז לא קנינו את זה. דעת זה נקרא התיישבות. כל רב, יישוב הדעת אומרים, בדיוק. זה נקרא יישוב הדעת. דעת זה דבר שהוא לוקח את הרעיונות היפים, שאני יודע גם להסביר את הרעיונות היפים, ולהתחיל לחיות איתם. להתחיל להפנים את זה ולהרגיש שזה שלי. אם זה יהיה שלי, אז יוכל לבוא מה שבא אחרי הדת, אהבה, עירה, אני לא אוהב את הדבר אם זה לא מעניין אותי. מתי אני אתחיל לפתח שאני אוהב את הדבר? כשאני מרגיש שזה שלי. אם יש חוכמה ויש בינה ויש גם דת, יכול לבוא מה שבא מתחת לזה, חסד, גבורה, אהבה ועירה וכן הלאה, כל הסדר ההשתלשלות שמתחתם. זה מורה טוב שלוקח את התלמיד ואומר לעצמו, התלמיד הוא הרי שלם, יש לו נפש שלמה, יש לו ודאי חוכמה, יש לו ודאי בינה, יש לו ודאי דת, מאחריותי לדעת ולהכיר את המהות שלו, לדעת מה הכי חזק אצל התלמיד הזה. יכול להיות שיש לי תלמיד אחד שאצלו הקו החוכמה הכי חזק, אז אני לא אדרוש ממנו לתת הסברים ארוכים על דברים, הוא לא שייך לזה כל כך. הוא יותר שייך להמציא רעיונות, אז לא אני אתן כל פעם חידות יפות, או דילמות, או כל מיני בעיות, וניתן לו לפתח את כוח ההמצאות שלו, איך להסתדר. יש תלמיד אחר שהוא בכוח ההסברה טוב, אז אני דווקא אתן לו מפעם לפעם את התפקיד, בוא תעמוד אתה במקומי, תסביר לכיתה מה למדנו, תן משלים, תן דוגמאות. מה? יש לו את שלושתם, אבל הוא חייב להיות, הוא מפותח בשלושתם, לא כל אדם הוא מקצועי.
ואם אתה לא פתח לדעת של הילד, אם אתה יודע שיש לו את החוכמה, ואתה כל פעם מחדד לו את החוכמה, ושלח לו כל מיני שאלות, אז החוכמה שלו עכשיו, ואתה
ודאי שכל אחד צריך שיהיה לו את הכל, אבל אצל כל אחד אפשר לפתח יותר נקודה מסוימת כשהוא שייך אליה יותר. הסדר השתלשלות, כל ילד שמלמדים אותו בבוקר עניין בכיתה, ודאי שכל ילד חייב לדעת שזה שלו, זה אורח חיים. לא מלמדים פה, אנחנו לא לומדים באוניברסיטה, אנחנו לומדים ביראת שמיים, אורח חיים של יהודי טוב. וכל מה שאתה לומד בחוכמה ובינה, זה חייב לרדת לדעת וחייבים ליישם את זה. כולם חייבים לעבור את המסלול הזה. אבל בתוך המסלול הזה, אצל אחד אנחנו צריכים לחזק יותר, כי הוא יותר שייך לנקודה הזו. ואצל אחד, יותר לנקודה... כל אחד צריך לפתח. זה המורה הטוב, הוא זה שצריך להכיר את המהות של התלמיד. להכיר את המהות שלו, פירושו לבחון, לעשות הבחנה טובה, לעשות מדידה נכונה, איזה סוג תלמיד יש, ומורה טוב יכול תוך... שבועיים, שלושה, חודש ראשון בכיתה, הוא אמור לדעת כל תלמיד ותלמיד במה הצד החזק שלו. אם הוא לא יודע מה קורה עם כל תלמיד ותלמיד, פירושו של דבר שהוא לא יודע מה התפקיד שלו בכלל. הוא לא יודע מה זה נקרא להיות מורה טוב. להיות מורה טוב זה לדעת לא רק להיות פייפר קודר שמעביר את הידע, אלא כמו שיש את הבדיחה הידועה על אותם סטודנטים באוניברסיטה שהחליטו שבמקום לבזבז את הזמן ולבוא בעצמם לכיתה, אז הם הביאו מכשירי הקלטה ואמרו, המרצה ידבר, אנחנו נבוא אחרי השיעור, נאסוף את המכשירי הקלטה ונשמע את השיעור בזמן הפנוי שלנו. אז פעם הראשונה שהפרופסור בא וראה את זה, שתק, נתן את כל ההרצאה, הכל בסדר. בפעם הבאה הוא גם בא מוקדם, שמתי פרקודר, פתח אותו והלך הביתה. ככה התנהל השיעור. אז אם אדם חושב שככה השיעור צריך להתנהל, אז הוא בעצם לא יודע מה תפקידו. תפקידו של מורה זה למדוד את מי שעומד מולו, ואז מסיים את העמוד הזה לפחות, ואז יוכל המורה לצייר בעצמו אותו המושכל שיוכל התלמיד לקבלו. הוא בוחר איזה סוג, לא כל משנה או כל גמרא או כל פסוק מתאים לכל כיתה. יש כיתות שצריך ללמד אותם רמה כזו, רמה אחרת. יש תלמידים שמתחילים ללמוד אותם סוג נושא מסוים בגמרא, אומר לא, זה נראה לי לא בשבילם, לא נתפס, בוא נעבור לסוג נושא אחר. והרי הגמרא מחולקת לנושאים שונים, יש שש סוגים כלליים, זרעים, מועד, נשים, נזיקים, קודשים, טהרות, שש נושאים כלליים במשנה. אפשר להתאים כל אחד לאותם סוג תלמידים. הוא בוחר באופני ודרכי ההוראה. צריך לדעת באופן דידקטי איך לעשות את זה. פעם להביא את הטבלה, פעם להביא המחשה, פעם להביא משל וסיפור, פעם להראות להם סרט, פעם לצאת איתם לטבע ושמה להראות להם את הדברים. זה לא משנה איך. אם המטרה עומדת מול עיניו, אז הוא משנה כל פעם את הדרכים, העיקר להגיע למטרה, ואז יצליח בהוראותיו. אשר לא זו בלבד אשר התלמיד ידע דבר הלימוד על בוריו, אלא עוד זאת, אשר בהוראה מסודרת על הזו, הרי הרב מפתח כישרונות התלמיד וחושיו. אם הוא מלמד אותם בצורה כזו, התלמיד יהיה מפותח, הכישרונות שלו יהיו מתאימים וטובים, ואז יוכלו לברך אותו שהיה להם ברוך השם מורה טוב שהעביר להם את הדברים בצורה נכונה. זה עוד לא מחנך, עוד לא למדנו על מחנך, זה החצי השני יראה מה האחריות של מחנך במדידתו. אבל זה לפחות מה שהספקנו היום, לדעת מה תפקידו של המורה ומה תפקידו של כל אחד לפני, וזה הכל לפני שפתחנו את הפה. תראו כמה מדורים צריך לעבור לפני שפותחים את הפה להגיד איזה הוראה למחונך שלנו, כמה שלבים צריך לעבור, ואם אנחנו נזכור את זה לא נמהר, כמו שאומרים, החיים והמוות ביד הלשון, לא נמהר לגלגל את הלשון שלנו במהירות כל כך גדולה. עשה את זה בצורה יותר מבוקרת, יותר נכונה, ואז גם אם ניתה, ואנחנו בוודאי ניתה, לא נשכח את המשל שאמרנו בפני כמה שיעורים, את ההבדל בין התמונה לציור. הציור זה לא מדויק כמו תמונה, אבל זה הרבה יותר חי, זה שווה הרבה יותר מאשר תמונה מדויקת ששווה כמה שקלים בודדים. ציור שהוא לא מדויק כל כך, אבל יש בו נשמה והוא שווה לפעמים מיליונים. אז גם אם אנחנו טועים, לא צריך ליפול ברוחנו אם טעינו, לא קרה שום דבר, בשביל זה אנחנו בני אדם שיכולים לטעות ולעלות, שאנחנו פה כדי שהדברים יהיו בצורה נכונה.